רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. דמוקרטיה היא לא דבר פשוט. דמוקרטיה בישראל, עם סכסוך מתמשך וראשי ממשלה שנמצאים תחת חקירה, היא דבר מורכב הרבה יותר. המכון הישראלי לדמוקרטיה הוקם לפני כ-25 שנים. יש בו 5 מרכזי מחקר שונים שעוסקים בין היתר בחיזוק והגנה על הדמוקרטיה וחקר דעת קהל. כדי להנגיש לנו הציבור הרחב את הידע שקיים במכון, מביא לנו המכון הישראלי לדמוקרטיה את הדמוקרטים, פודקאסט בהגשת טובי העיתונאים בישראל. חפשו הדמוקרטים באפליקציית הפודקאסטים שלכם או מצאו את כל הפרקים באתר המכון, תחת הלשונית תחומי עיסוק ומחקרים.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
ברוכים הבאים לעושים עסקים. האורחת שלי הייתה איתנו גם בפרק הקודם, תמר גולן. אבל לפני שאני אעביר אליה את רשות הדיבור, אני רוצה להזכיר לכם שאתר הבית שלנו ranlevy.com, שם תוכלו למצוא איך להירשם לרשימות התפוצה שלנו במייל וגם בוואטסאפ. ויש לנו גם אפליקציה חדשה של משתמשי האנדרואיד, שהאפליקציה נקראת עושים היסטוריה מן הסתם. אני אשמח אם תורידו אותה ותנסו אותה במרקט פייס של האנדרואיד. ועכשיו יש לי את העונג להמשיך ולראיין את תמר גולן. בואי תספרי אחד מהמקרים שלך שאת חושבת שזה מקרה ששווה ככה לחלוק עם המאזינים וללמוד ממנו על התחום הזה שנקרא דיני עבודה.
קודם כל זה תמיד חסוי, אז אני לא יכולה לספר עובדות.
עובדות יכולה, לא שמות של ה...
לא, גם לא עובדות. כי תמיד העובדות נוגעות לאיזשהו קייס, אז אי אפשר. גם פסקי הדין הם בדרך כלל חסויים.
כן, הם חסויים, יש חיסיון
על... הם חסויים, יש חיסיון. יש לנו היום בעיה בעקבות זה. יש לנו מחד כיסה חיסיון, שגם המחוקק העניק חיסיון, יש לנו את חופש העיתונות וחופש המידע וחופש התקשורת מאידך גיסה. ובאמת יש מאבק כל הזמן בין החיסיון הספציפי הזה לבין התקשורת שרוצה לחשוף הכל. ומהבחינה הזאת המיתו קצת שבר לנו את החיסיון. כי אם עד היום מערכת המשפט מאוד מאוד הקפידה על החיסיון, באה תופעת המיתו ושברה את זה לחלוטין, והיום קשה אפילו להגן.
איך אתם לומדים על תקדימים עם התיקים האלה חסויים? איך את יודעת על פסיקות? או על...
לא, אז הם מפורסמים בפלוני ואלמוני, אוקיי. שאותם אני כן יכולה, ואז אני יכולה ללמוד על העובדות, ובעיקר על אחות. למשל, התיק שסיפרתי לך קודם, על המהנדס והמהנדסת, זה הופיע בפלונית ואלמונית, ושם נחשפו כל העובדות.
הבנתי. נושא אחר שאני יודע שהרבה אנשים שאלו אותי את הנושא הזה של כניסה לאימייל של העובדים. אימייל, וגם אתן דוגמה, עובד, יש לו כתובת אימייל של המעסיק, זה לא כתובת פרטית, זה כתובת שהחברה מעניקה לו ונותנת לו, בדומה גם הוא מקבל טלפון נייד של החברה, והטלפון משולם כולו על ידי החברה, והחברה רוצה להסתכל לראות מה הוא שולח, איזה אימיילים, זה כלי עבודה, קיבל כלי עבודה, והחברה רוצה למדוד איזה מיילים הוא שולח בעבודה, איזה שיחות טלפון הוא מקיים, לראות פירוט שיחות וכו'. מותר, אסור, מה החוק אומר לגבי זה?
אסור. יש לנו חוק הגנת הפרטיות, שקבע שיש לשמור באופן כמעט טוטלי על פרטיות העובד. ושמירה על פרטיות העובד היא גם אי כניסה, ויש לנו פסיקה חד משמעית בנושא הזה, שאימייל בעבודה אסור למעסיק להיכנס אליו. אסור לחלוטין להיכנס אליו, חד משמעית. אלא אם מראש העובד הסכים והיה מודע לכך שאני אוכל להיכנס לאימייל, והגדרנו את התיבה הזאת כתיבה מקצועית, כאשר נאסר על העובד להשתמש בה לצרכיו הפרטיים.
אז ישנם ארגונים שמחתימים את העובדים על כלי עבודה שנועד אך ורק לצורכי עבודה ולמעסיק.
ואסור לך העובד להשתמש בתיבת אימייל הזו לצרכים הפרטיים. אז יכול המעסיק להיכנס. נכנסת לתיבת אימייל מעורבת שהעובד גם משתמש בה באופן פרטי, לא רק הפרת את האיסור המוחלט, אתה צפוי גם להיבטים הפליליים, זאת אומרת זו עבירה פלילית. אנחנו התקלנו לאחרונה בגוף שטוען שבאקראי, אני באמת לא יודעת מה היה שם, נכנס לתיבת האימייל של עובדת, וראה שהיא מתוך תיבת האימייל שלו, מעבירה סודות מקצועיים, שמות של לקוחות, למתחרה. והגיש תביעה לבית משפט אזרחי, לא באמצעותנו, כאשר במסגרת התביעה פרס את העובדות כלשונן. כלומר, הודה בכך שהוא נכנס לתיבת האימייל של העובד המעורבת.
אבל הוא החתים אותה מראש.
לא החתים אותה מראש, ולא ביקש את רשותה, ולא קיבל את אישורה. העובדת לקחה את כתב התביעה הזה, שזו הודעה של העובד, שהוא מנהל בכיר, הלכה למשטרה והגישה תלונה, והוא נחקר באזרה.
בקיצור, זה היה פאול.
פאול אמיתי.
אבל איזה כן. כלים יש היום למעסיק? רק להחתים את העובדים מראש?
להחתים ולהגדיר את התיבה כתיבה מקצועית בלבד. ואז יש לנו תיבה מקצועית שמותר לי להיכנס אליה.
מה לגבי פירוט שיחות טלפון?
אותו הדין בדיוק.
ניתן להחתים את העובדים על... על, על
רק אם נתתי לעובד טלפון לצורכי העבודה בלבד, והחתמתי אותו שהוא יודע שקיימת לשחות.
אבל כולנו משתמשים בטלפון גם לעבודה וגם צרכים פרטיים, אפילו חושבים לזה מס.
אז אסור להיכנס.
אז אסור להיכנס.
חוק הגנת הפרטיות מגן באופן מוחלט על פרטיות העובד. יש בזה טעם לפגם, אתה צודק.
אני לא אומר טעם לפגם, אני חושב
יש, יש, כי באמת העובדים משתמשים גם באימייל המקצועי לצרכים הפרטיים, ויכולים במסגרת הזאת, כמו שעשתה אותה עובדת, להעביר מידע מקצועי למתחרים, ואני אין לי הגנה, אני המעסיק אין לי הגנה. חמור מאוד, אבל חוק הגנת הפרטיות גובר במסגרת האיזונים שמערכת המשפט עשתה, היא החליטה ששמירה על פרטיות מתאזנת מול החובל או הרצון של המעסיק לשמור על הסודות שלו.
עובדים שמנצלים לרעה את רשת האינטרנט של החברה. החברה, יושבים בחברה וצופים בתוכן פרטי כזה או אחר, או משתמשים במשאבים של החברה לצרכים אישיים. מה זכות המעסיק לבוא ולראות מה הם עושים, או מה זכות העובד להגן על המעסים שהוא עושה? זאת אומרת, זה נופל באותה קטגוריה?
זה נופל באותה קטגוריה. אלא אם אסרתי, פרסמתי נוהל והחתמתי אותם שהם יודעים שאסור להם ומותר לי להיכנס לתיבת האימייל כדי לבלוש אחריהם. יש הרבה חברות שעושות את זה.
תראי, אני באופן אישי די גאה שאנחנו נמצאים במדינה ששמה את הפרט בראש הסולם. אני חושב שזה דבר יפה. מדינות אחרות בעולם דומות לנו או שונות מאיתן?
מאוד, מאוד, מאוד.
איפה היום חוקי עבודה בישראל נמצאים בהשוואה לאירופה או לארצות הברית? יכולה לעשות השוואה כלשהי?
הם שונים מארצות הברית, הם דומים לאירופה. אני יכולה להגיד לך שהתפיסה החברתית ששולטת במדינת ישראל והיא לקוחה מצרפת ומאנגליה ומגרמניה היא שהעובד הוא בנחיתות מול המעסיק. זו התפיסה.
ששני הגופים באים לידי מגעים, העובד נמצא במצב נחות, אז המערכת המשפטית באה להגן עליו?
באה להגן עליו, גם מערכת החוקים, גם ככה המחוקק רואה את זה, באה להגן על העובד. ולכן לעולם ועד שמערכת המשפט באה לבחון את האיזונים שבין השניים, במסגרת האיזונים האלה, היא לעולם ועד תחפש דרך להגן על האינטרס של הפרט.
ואיך זה בארצות הברית?
בארצות הברית זה מעט שונה, למרות שגם שם חירות הפרט מאוד חשובה. אבל למשל, במסגרת חוק למניעת הטרדה מינית, אז לא יכולה להיות מונגשת תביעה על הטרדה מינית, אלא אם היא עברה איזשהו פורום שהוקם, זה מין מערכת שהוקמה, שמבררת קודם את התלונה, והיא אמורה לאשר לה הגשת תביעה לבית משפט.
מערכת סטטוטורית או
משהו? מערכת סטטוטורית,
הבנתי.
שאסור לה להגיש. אותו דבר לגבי ההתארגנות. מסגרת ההתארגנות בארצות הברית.
התארגנות כוונה להיפד.
התארגנות עובדים.
כן.
בארצות הברית כדי להתארגן בחלק מהמדינות, קיימת זכות למעסיק להשתתף באספת העובדים שמנסה לשכנע את העובדים להתארגן ולהביע את דעתו.
המעסיק יכול
להשתתף, תארך אספה, העובדים אמורים להצביע באותה אספה, האם הם בעד התארגנות או נגד ההתארגנות, המעסיק יכול להשתתף באספה, להביע את דעתו ולנסות לשכנע אותם באופן דמוקרטי, לא להתארגן.
ישראל נמצאת למשל. בדיוק ב-180 מעלות בצד השני, אם אני
נכון,
לא טועה אפילו, אני זוכר מקרה פלאפון.
ב-180 מעלות בצד השני.
אז בוא...
בגלל התפיסה החברתית הזאת...
מה היה במקרה הזה? מה בית המשפט הישראלי קבע?
בית המשפט הישראלי במסגרת פלאפון באמת, אבל אני אגיד לך. צריך כל מקרה לבחון על פי העובדות. זה אף פעם לא הלכה משפטית טהורה. היא תמיד נבנית על מסכת עובדות. עכשיו, מסכת העובדות בפלאפון הייתה כזאת שהיא זאת שיצרה את ההלכה הקשה מאוד. וזה נכון, אני מסכימה. כי מה הייתה מסכת העובדות שם? עובדי פלאפון החליטו להתארגן. עכשיו, חלק מהבעיה היא שבא חוק הסכמים קיבוציים וקובע שדי בכך שארגון מייצג 30%, מוכיח שהוא מייצג 30% מן העובדים באותו עסק, מפעל, חברה.
זה יכול להיות גם שזה... מחלקה, זה יכול להיות גם חלק מהעסק, זה לא כל
זה
העסק.
זה לא יכול להיות חלק מהעסק, אבל תכף נראה.
אוקיי.
מספיק שהוא מייצג 30% מן העובדים, כדי שהוא יוכר כארגון יציג ויוכל להתארגן ולנהל מסע ומתן בשם אותם עובדים מול המעסיק. עכשיו כך לדוגמה, ואני לא אומרת פלאפון, מפעל אחר שאני מייצגת, שם היה מפעל שמורכב גם מהמהנדסים וגם מעובדי פס ייצור. מי שהתארגן היו רק עובדי פס הייצור. אבל כיוון שהם היוו 30% מכלל העובדים, אז הם ייצגו במסע ומתן הקיבוצי גם את המהנדסים. המהנדסים לא חפצו בכך, אבל המנסים גם לא היה בהם מספיק כוח נפשי כדי להתנגד. עכשיו, המנסים בסופו של יום משלמים עבור כך, כי יש לנו הסכם קיבוצי שקובע את דירוגי השכר.
תסבירי קודם כל להדיעות כמוני, מה זה הסכם קיבוצי?
בוא נחזור לפלאפון ואז אני אלך להסכם קיבוצי. מה שקרה בפלאפון, התאגדו ה... 30% מן העובדים, והנהלת פלאפון ניסתה לשכנע אותם, בדרך קצת אלימה.
אגרסיבית.
אלימה, אלימה, ממש אלימה, לחזור בהם מן ההתארגנות. במסגרת הזאת הפעילה עליהם לחצים מסיביים עד כדי איומים. העובדים, אנחנו נמצאים היום בעידן של ההקלטות, העובדים הקליטו את כל הלחצים האלה. ואז השמיעו את ההקלטות שנשמעות באמת נורא בפני בית הדין הארצי. התוצאה היא באמת אותה הלכה, שמהשלב של ההתארגנות אסור למעסיק אפילו להשיח עם העובדים על ההתארגנות, משמעותה, כן להתארגן, לא להתארגן, טוב להם, רע להם.
אסור למעסיק להביע דעתו?
אסור לו להביע לחלוטין את דעתו. בית הדין הארצי בהלכה הזאת השתיק אותו לחלוטין. אבל... קבע עליו שתיקה, איסור מוחלט להתארגן. לדבר על הנושא, עד לחתימת הסכם קיבוצי. זאת אומרת, כל מטרת ההתארגנות היא בסופו של יום יחסים קיבוציים. משמעות היחסים הקיבוציים, שיש לי ארגון עובדים, שהוא מייצג את כל העובדים, והוא חותם עם המעסיק את ההסכם שבין המעסיק לבין העובדים, בדבר תנאי העבודה. ההסכם הזה נקרא הסכם קיבוצי, כי הוא מייצג את קיבוץ העובדים.
מה רע בכך?
יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. היתרון דווקא כלפי המעסיק, שנקבעות דרגות שכר, והוא לא חייב לנהל מסע ומתן עם כל עובד, ולא היום נכנס אליי עובד אחד, קיבל 5%, והעובד הבא אחריו ירצה 6% העלאה. אז זה היתרון כלפי המעסיק. מידך, מאבד המפעל, הגוף, או איך שתקרא לזה, את תמרוץ העובד בהשקעה יתרה.
זאת אומרת, המצטיינים איבדתי, לא יכולים לקבל...
בדיוק. זה גם רע כלפי העובדים. גם העובדים מרגישים עם זה בסופו של יום רע. כי יש לי עובד אחד שמשקיע, ויש לי עובד אחד שפחות משקיע. או יש לי עובד שלישי שבכלל לא משקיע. אבל כולם באותו ותק, וכולם באותה דרגת שכר, וכולם יזכו באותה העלאה, אם יתגבש התנאים שבהתאם להסכם הקיבוצי נותנים להם את אותה העלאה.
אבל זה נותן גם לעובדים איזשהו הגנה, איזשהו כוח, ביותם, איך אמרת, חסרי כוח, או היכולת של להתמודדות מול העסק היא הרבה יותר קטנה, נותן להם איזשהו כוח, זה שמתאגדים ביחד מול...
בהחלט, בהחלט שכן. זה נותן כוח לעובדים, בעיקר מגן עליהם מפני... עם מתן תוספות שכר, או מפני פיתורים, בעיקר ההגנה. אבל גם פיתורים היום במדינת ישראל, לא רק ההסכם הקיבוצי וארגון העובדים מגן, אלא יש לנו את הלכות השימוע, שגם הן מאוד מאוד מגבילות את כל הליך הפיתורים. אז פה אני לא רואה איזשהו יתרון, למרות שיש יתרון. בכלל, איפה היתרון? כשארגון העובדים, שהוא ארגון... כיוון שהוא מייצג את כל העובדים, יש לו כוח כלפי המעסיק. הכוח שלו נובע בכך שהוא יכול לכפות את דעתו על המעסיק, באמצעים ארגוניים שהקיצוני מביניהם זה אמצעי השביתה. אבל גם בדרך יש לארגון העובדים כל מיני אמצעים אחרים של כפייה על המעסיק. ואז באמת הוא מגיע להישגים. החיסרון הוא באמת האחידות הזאת.
שהמצטיינים בין העובדים לא מקבלים את התגמול העולם על את המצטיינים, אלא מקבלים שווה בשווה מול... קצת דומה לקיבוץ.
ולכן זה נקרא קיבוץ, זה קיבוץ עובדים. זה התקבצות של קיבוץ עובדים.
אתם כמשרד עושים משאים ומתנים עם ועדים?
כל יום, כל שעה.
ואיך זה?
זה קשה. זה מאוד קשה. הם באים מאוד כוחניים. כשזה בהתארגנות ראשונה, זה עוד יותר קשה. כשאתה מנהל מסע ומתן מול ארגון קיים, הארגון הקיים, ואם הוא קיים לאורך שנים, יש לו כבר את ההיבטים של טובת העסק. ההיבטים הכלכליים. הוא כבר יודע מתי לוותר, כי גם הוא, כשהוא מייצג את העובדים, חרד למקומות העבודה ולפרנסה של כל העובדים. כשזה ארגון חדש, הוא רוצה לכבוש את לב העובדים. איך לכבוש את לב העובדים? הוא יבטיח להם הבטחות קיצוניות, ויאבק כדי לקבל את ההבטחות הקיצוניות. תן לך דוגמה, אני הצגתי לפני שנים אחדות, את אחד ממעונות היום בישראל. אחד הארגונים שיש להם מעונות יום. מי שירגן אותם הוא כוח לעובדים. כוח לעובדים הוא ארגון חדש, הוא קם בשנת 2007 על ידי הקליניקה של האוניברסיטה. אנשים מאוד קיצוניים מאמינים בדרכם. הם שונים מאוד מההסתדרות הכללית, למשל. והם, כשבאים דווקא למפעלים הקטנים, נותנים לעובדים תקווה שהם הולכים לא רק לשפר את תנאי העבודה, אלא לשלש, להכפיל ולרבע את תנאי ההסתכרות. ואז זה גוף שמקבל תקציבים מהמדינה. המדינה מתקצבת את מעונות היום ונותנת למעונות היום תקציבים עבור כל ילד. ואז כל התקציב של אותו גוף, אני לא זוכרת אם הוא היה 2 מיליון שקל או 6 מיליון שקל, אבל זה פחות היה התקציב השנתי, והם באו עם דרישות שכר של 6 מיליון שקל.
לסגור את העסק.
כן. אז המשמעות הייתה סגירת העסק. עמלנו קשה כדי להסביר להם את ההיבטים הכלכליים של העסק, הצגת מאזנים, הצגת היבטים כלכליים, היה להם קשה מאוד להבין אותם, ומה שהיה יפה, היה, יש את הארגון, ויש את הוועד שמתארגן והוא מגיע. דווקא אותן מנהלות, שהן ארגנו והגיעו, אל חיקי אותו ארגון, דווקא הן שניהלו את המעונות, או היו מאורות בניהול, הבינו יפה את הבעיות, ובסופו של יום זה נגמר כתוספת מינימלית בשכר, באמת נעשה הסכם ראוי ונכון. אבל זה היה מאבק של שנתיים קשה מאוד, שבמרוצת המאבק גם היו איזה שני ימי שביתה במעונות, שזה נזק נוראי להורים.
ברור.
כן.
אני שם לב שלאורך רוב הקריירה שלך, את עובדת בעיקר עם ארגונים גדולים. זה החלטה מודעת שלך, או ככה הדברים התפתחו?
זה כמו כל הקריירה שלי, שהכל קרה באקראי, אבל קרה. אז כמו שאמרתי לך קודם, התחלתי אצל מנחם גולדברג, זיכרונו לברכה, שהוא היה המשרד הראשון שייצג אך ורק מעסיקים ומגדולים במשק. עכשיו, כשאתה מייצג גופים, אתה נאמן לדרך ולחשיבה של הדברים. ואתה לא יכול יום אחד לייצג את המעסיק ולהבין עד כמה דרישות העובדים הן לא כלכליות, הן לא נכונות, הן מזיקות, מהו הנזק של השביתה, איזה נזק כלכלי הרי גורל זה גורם, וכמה נכון לדרוש מהעובדים כל מיני דרישות. ואתה לא יכול יום למחרת לבוא בשם העובדים ולהכריז שביתה כי לא קיבלנו תוספת בשכר של X אחוזים. זה קשה, אתה לא יכול. ולכן המפגשים הבודדים שהיו לי עם ועדי עובדים או ארגוני עובדים, שמתי להם איזושהי מסגרת. אמרתי להם, מעבר למסגרת הזאת, לא נוכל להתקדם, והם לא אהבו. הם אהבו יותר את המלחמה הקיצונית. למלחמה הקיצונית לא יכולתי ללכת, כי אמונתי הייתה שונה ואחרת, ולכן זה קרה.
ברור.
עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
הפרק בחסות הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. אני חייב להודות שלא בכל יום יוצא לי לצפות בחדשות. קצת אתרי אינטרנט, מדי פעם עיתון ברכבת, אבל הרבה פעמים אני מוצא את עצמי מבולבל מהכותרות ומכל הרעש.
במדיה המסורתית הרבה פעמים מחפשים בשביל הרייטינג את הפורמט של אימות, גימיקים, עמדות קצה, לא מאפשרים ללבן את מכלול הסוגיות, ואז הציבור יכול להיות שהוא יקשיב שעות על גבי שעות לדיווחים על חוק הלאום, ואף פעם לא ידע במה מדובר בכלל.
זה יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה.
הנחת המוצא שלנו שכדי לגבש מדיניות וחקיקה, צריך, נכון וכדאי, לבסס אותם על ידע, על עובדות, על מחקר משווה, ולשם כך עובדים אצלנו כ-70 חוקרים שעוזרים לגבש מדיניות במכלול התחומים החשובים והחיוניים למשק, לדמוקרטיה הישראלית ולמבנים של קבלת ההחלטות.
אבל במכון מבינים שלא מספיק ליצור תוכן ומחקרים רק עבור המחוקקים. כדי להנגיש לציבור הרחב את הידע והמחקרים שאותם הם עורכים, הם מגישים לנו את הפודקאסט הדמוקרטי.
אז בעצם אנשים עם מומחיות, שאנחנו לוקחים נושאים שהם גם תחומי עניין שלנו וגם על סדר היום הלאומי, ואנחנו מספקים פרספקטיבה, נקודת מבט רחבה יותר, כדי לאפשר למי שמעוניין באמת להתעמק בסוגיות האלה, להבין אותם בצורה יותר חדה ומשמעותית.
אני יונתן ליס.
אני איתן אבריאל, מייסד האתר ועורך מגזין דה מרקר.
אני עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ.
אני סמי פרץ.
כאן ארנון מאיר. ברוכים הבאים לפודקאסט הדמוקרטי.
אתה פעם אחת תקשיב במשך 20 דקות או חצי שעה, תקבל הבנה הרבה יותר טובה של הנושא, מאשר במשך חצי שנה לשמוע התנצחויות והודעות לעיתונות באותה סוגיה.
בין השאר, עלתה במסגרת הפודקאסט הדמוקרטי, מיני סדרה בת 3 פרקים על חוק הלאום, כשכל אחד מתייחס אליו מזווית אחרת. שוויון זכויות, איך מייצרים שותפות עם אזרחי ישראל הערבים, והשפעת החוק על ישראל כמדינה דמוקרטית. כל פרק של הפודקאסט לא רק מציג את הבעיה ואת ההיסטוריה שלה, אלא גם מציע פתרונות אפשריים.
אני זוכר אמא שלי, זיכרונה לברכה, כשהיו מראיינים אותי הרבה פעמים בתקשורת, היא תמיד הייתה מקוננת, אבל לא נתנו לך לדבר. הייתי אומר, מה לעשות? זה המצב. אז הנה, פה בפודקאסטים שלנו, אנחנו כן נותנים לדבר.
הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. חפשו הדמוקרטים באפליקציית הפודקאסטים שלכם, או מצאו את כל הפרקים באתר המכון, תחת הלשונית, תחומי עיסוק ומחקרים.
עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
קראתי לאחרונה משהו שבעיניי התחלה מאוד הפתיע אותי, לגבי חוק שעות עבודה והמנוחה, במקרה הזה במדינה בשם צרפת, שעברה תקנה, אני לא חושב אם זה חקיקה, שלמעסיק אסור לשלוח מיילים לעובדים אחרי שעות העבודה, כדי שלא יחס וחייל ייווצר לחץ על העובד לעבוד מעבר לשעות העבודה. אני חושב שבישראל עוד לא הגענו לזה, אבל עדיין אני יודע שיש היום בארץ יותר ויותר הקפדה מצד המחוקק, אבל גם המעסיקים מצפים מהם לעשות מעקב מאוד מאוד ברור על הקפדת, על השמירה של שעות העבודה והמנוחה, ההפרדה ביניהם. תוכל לספר קצת על זה?
קודם כל, חוק שעות עבודה ומנוחה זה חוק שנחקק בשנת 1951, ולא שונה מאז באות, והוא גם לא ישונה.
לא ישונה.
בגלל הקונסטלציה הפוליטית במדינת ישראל, הוא גם לא ישונה. עכשיו, הוא טבע באמת כמה עקרונות.
הוא נוגע גם לשבת, נכון?
כן, בדיוק. אוקיי. אז הוא טבע כמה עקרונות. זה יום העבודה, איסור העסקה בשעות נוספות, אלא במגבלה בלבד של בערך 4 שעות ליום, 12 שעות לשבוע, והוא קבע גם את המגבלה באמת של עבודה בשבת. עכשיו, לעסקים היום קשה לעמוד במגבלה הזאת, כי יש הרבה עסקים שלא עומדים, זאת אומרת, מערכת העיסוק שלהם לא מסוגלת לעמוד. אני אתן לך דוגמה, שתי דוגמאות. אחד, בתי החולים. אנחנו קוראים יום-יום בעיתונים על התלונות של המתמחים, על אורך יום התורנות שלהם, ועל העובדה שהם מותשים ביום התורנות. המתמחים באמת עובדים על פי הסכם קיבוצי וצו שניתן על ידי שר העבודה 26 שעות.
26 שעות.
26 שעות, בעבר הם עבדו 34 ברציפות.
לא הייתי רוצה להיות החולה בשעה 34.
אני לא יודעת. אומרים לי המומחים שמלווים אותי לאורך כל הדרך וליוו אותי בכל ההסכמים הקיבוציים מול הרופאים, אנחנו מייצגים את שירותי בריאות כללית, שהיא המעסיק הגדול ביותר בתחום. אז גם בהסכמים הקיבוציים, מי שליווה אותי אמר, אני עשיתי 32 ו-34 שעות, ולא הרגשתי רע, כי להפך למדתי. הרי ההתמחות נועדה ללימוד המקצוע. אתה לומד בכל השעות האלה, בסך הכל.
אוקיי.
Okay. כן. אבל הגיעו לאיזשהו קומברומיס, כי אין דרך אחרת. אם יקטינו, יפחיתו את שעות התורנות, המתמחים ישלמו על זה באורכה של ההתמחות, ולא יוכלו לעמוד בכל הדרישות המקצועיות שהם צריכים לעמוד בהתמחות. ולכן זה היה הקומפרומיס. אז הנה למשל, באו המתמחים, אחר כך ניסו לטעון שזה עומד בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה. בא בית הדין האזורי לעבודה בפסיקה נהדרת, באמת בחן, בדק גם מה קורה בעולם מבחינה הזאת, הביאו מומחים בינלאומיים שפרסו בפניו את מה שקורה בעולם, ואגב, בתי חולים בארצות הברית, המתמחים עובדים 32 שעות רצופות. הנה הדוגמה ההפוכה, ואז בית הדין האזורי לעבודה בפסק דין באמת יפה, ארוך, שבחן את כל ההיבטים, קבע שההעסקה היא מותרת והיא נכונה ואין דרך אחרת.
אבל זה פסיקה ייחודית למקצוע ייחודי.
למקצוע ייחודי. אבל יש עוד מקצועות שלא עומדים מזה. יש לי, למשל לתחום ההיסעים. יוצא טיול בית ספר, יוצא בשש בבוקר, בדרך עוצר האוטובוס, התלמידים יורדים לטיול, חוזרים אחרי 6 שעות, ומסיע אותם אותו נהג, חזרה הביתה, חוזר ב9 בלילה. זה מנוגד לחוק שעות עבודה ומנוחה, כביכול. כן. אבל הוא לא נהג בכל 16 השעות האלה. ועדיין, אם אני אקח 2 נהגים לאותו היום, אז בית הספר לא יעמוד כלכלית בעלות הטיול. גם זה צריך לפתור.
אז איך זה נפתר?
זה עדיין לא נפתר, אנחנו לקראת פתרון גם של הבעיה הזאת. אז יש כל מיני, כי עכשיו ניהלנו מסומתן קיבוצי של נחתם ביולי השנה, שמסדיר את הבעיה, אני מקווה שגם יהיה צו הרחבה בעקבות כך, ואז זה יחול על כל המשק ויחייב באמת את כל מי שמצוי בתחום הזה, יחייב אותו מחד, ויפתור אותו מעונשו של החוק מצד שני.
טוב, רק הערת צד, אני מקווה שיסתכלו על שעות הנהיגה בפועל של הנהג.
שעות הנהיגה בפועל, בהחלט. בהחלט, בהחלט. הגבלנו את שעות הנהיגה בפועל, במסגרת ההסכם הקיבוצי, ואפשרנו לנהג מנוחה ראויה. שזה בסדר.
ומה יקרה סוף כל סוף לכדורגלנים? הרי לאחרונה אני קורא ששרת הספורט התערבה וכולי על משחקי כדורגל בשבת. זה חוקי לעסוק זה המקצוע שלהם, הם עובדים
זה בשבת. זה המקצוע שלהם, גם תיאטראות עובדות בשבת.
תחת, איך
אין היתרים. יש פסק דין מאוד יפה של השופטת פרוקצ'ה, כשהיא הייתה עוד בבית משפט עליון, שהיא קבעה שיש תרבות הפנאי. ותרבות הפנאי, במסגרת של תרבות הפנאי היא קבעה, לא צריך אפילו היתרים, אלא כל מה שחבוי וכלול בתוך תרבות הפנאי, מותר במסגרתו לא לאכוף את קדושת השבת, אלא את האיסור לעבוד בשבת. אז יש לנו תיאטראות, ויש לנו קולנוע, ויש לנו משחקי כדורגל, ויש לנו תרבות נוספת של מסעדות ובתי אוכל למיניהם, ועוד מכלול עיסוקים במסגרת תרבות הפנאי, שהם העיסוקים המותרים.
זו שנייה לחוק
חוק שעות עבודה ומנוחה, בכלל הוא נכלל במסגרת החוקים שאנחנו קוראים להם חוקי המגן, והם כולם מכילים גם היבטים פליליים. זאת אומרת, כל אחד מהחוקים האלה יש לו סעיף עונשין שקובע מה יעשה לאותו מי שהפר את האיסור המוחלט שבחוק, וזה איסור מוחלט שנקרא איסור כפידה. זאת אומרת, אין הגנה בפניו, ומי שמפר צפוי אפילו למאסר על פי החוק. כן, בהחלט
שכן. זאת אומרת, מעסיק שביודעין, או אפילו לא ביודעין, גורם לעובד שלו לעבוד מעבר לשעות המותרות, ולא עוקב, לא סופר, בודק, מסתכל על כמה שעות העובד עבר, ובמעשה צפוי לדין פלילי.
בהחלט, ויש לנו היום למכביר. זה עוד תחום, שאלת איזה עוד תחום אנחנו עוסקים היום בלי סוף? רשות האכיפה, שהייתה קודם בשליטה של משרד הכלכלה, ובפני זה משרד התמ"ת, עכשיו עברה למשרד העבודה, גיסה לכוחותיה עוד איזה 400 פקחים, וזה מה שהיא עושה, או מקבלת תלונות, עורכת חקירות ומגשה כתבי אישום.
כנגד מעסיקים?
כנגד מעסיקים, ויש לי היום 5, 6 או 7 תלונות כאלה, כתבי אישום כאלה, לרבות חקירות נגד מעסיקים, על הפרות חוקי המגן, בעיקר חוק שעות עבודה ומנוחה.
מה את ממליצה לעובד שרואה שהמעסיק שלו מתעלם מהחוק, זאת אומרת, מעלץ לו יום אחרי יום לעבוד 12 שעות, 14 שעות ביום, העובד יכול לבוא ולהגיד, תשמע, אני מבקש ממך להפסיק?
בהחלט שכן, הוא יכול לסרב. קיימת לו זכות לסרב, ואסור לפטר אותו בגלל זה.
והופכי, ואני אסביר. אני הייתי בארגונים שהיו שם אנשי הייטק, workaholics, סליחה, באנגלית, אז נשמור על אנגלית, שבאמת עבדו כל יום, 14-15 שעות, הייתי בארגונים שהחבר אפילו התחרו זה בזה, מי יצא ויחזור באותו יום, יום אחרי יום. המעסיק נהנה מזה, אבל לא ראיתי, טוב, זה היה לפני הרבה שנים אמנם.
זה היה לפני הרבה שנים.
היום המעסיק חייב לעצור את זה, הוא חייב.
חייב.
הוא לא יכול להתעלם מזה.
לא.
אפילו אם עובדים לא מתלוננים.
נכון. יש חוק האכיפה של עבירות במשפט העבודה, חוק האכיפה המנהלי, ובהחלט גם מזמנים מנהלים בחברות הייטק לחקירה, ומגישים נגדם כתבי אישום על העסקת עובדים
למרות שעובדים לא לחוק. למרות שעובדים לא התלוננו.
עובדים לא צריכים להתלונן. די בכך שנתפסת מעסיק אותם מעבר לשעות המותרות. זו גם עבירת קפידה. זה מה שאמרתי. זו עבירת קפידה. אז יש לנו כאלה באמת בלי סוף.
הנושא האחרון, ומסתם אולי גם ראוי שיהיה הנושא האחרון, זה כל הנושא שהזכרת אותו ככה בחטף מקודם, זה הפיתורים וסיום יחסי העובד מעביד. והזכרת את הנושא של שימוע ותהליך הפיתורים. אני זוכר שהיה מקרה בעיתון, אני לא יודע אם את מעורבת או לא, שהיה עובדת שביקשו ממנה, היא קודמה לתפקיד ניהולי כזה או אחר, מסתבר שהיא הייתה בהיריון, והמעסיק, בלי להתבלבל, ביקש ממנה להתפטר. הוא אמר, את רימית אותי, את לוקחת את הדברים והולכת הביתה. ואם לא טועה, אפילו זה היה בחברת הייטק כלשהי. מה הדין היום אומר בארץ?
קודם כל, אז יש פה שני דינים. יש פה אחד, הדין של חוק עבודת נשים שאסור לפטר נשים בהיריון, וזה איסור מוחלט. כשרוצה מעסיק לפטר עובדת בהיריון, הוא צריך לפנות למשרד העבודה, למפקחת על עבודת נשים, ולבקש היתר פיטורים. והוא יזכה בזה רק מנימוקים מאוד 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 קשים. מאוד 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 ייחודיים, בדרך כלל הוא לא יקבל.
אוקיי.
האיסור השני זה האיסור לפטר עובדת בהיריון, ואותה עובדת, אם אני גם זוכרת נכון, גם לא ערכו לשימוע, וגם הציגו בפניה יותר מזה. היא נבחרה אחרי מכרז להיות מנכלית של אחת מחברות ההייטק, אני כבר לא זוכרת מה זה היה, חברות החממה, ונבחרה. ואז כשהיא נבחרה, וערב החתימה על ההסכם, כשהוצג בפניה ההסכם, היא אמרה, רצתה גילוי נאות, היא אמרה, אני בהיריון. ואז אמרו לה, טוב, לכי הביתה, האיש שאחראי על החתימות לא נמצא פה היום, בדיוק.
נגמר הדיו בעת.
כן, אין חותם שני. ולמחרת ביקשו ממנה לא להגיע, והודיעו לה שבעצם הם טעו והיא לא נבחרה. אז באמת בבית הדין לעבודה היא זכתה בפיצוי נאות של, נדמה לי, 20 וכמה, אבל אני לא זוכרת בדיוק, חודשי שכר, וזה היה אחד התקדימים הקשים בתחום הזה.
אבל זה כן. טוב מאוד שמעסיקים ייזהרו, כי אני חושב שבאמת זה לא בסדר, גם כמו שיש מעסיקים שמתייחסים לא טוב לחיילים, למשרתי מילואים, לתקופות ארוכות.
נכון, שמה, אני נכון, רואה. גם שם. גם שם לא אחת יש לנו מקרה שמעסיק מפטר איש מילואים, גם זה איסור מוחלט, אסור לפטר אותו בעודו במילואים, ואסור לפטר אותו חודש לאחר המילואים.
יש נושא שקשור למיזוגים בין חברות, והרבה פעמים נוטים לשכוח את תחום דיני העבודה. זאת אומרת, היום לא מעט יש חברות שמתמזגות, מתחברות ביחד, אבל מתמזגים גם העובדים של החברות, ושעושים due diligence בין החברות. אני לפחות הייתי שותף לכמה חברות כאלה, דיני עבודה מן הסתם נשכח, ופתאום היו שני סטים של הסכמי עבודה, והיו שני סטים של מחויבויות שונות, של הנהלות שונות, אבל עכשיו הכל תחת כפיפה אחת. אתם עוסקים בנושאים שכאלה?
כל יום, כל שעה. אתמול היו לנו 3 ישיבות בנושא הזה, אתה יותר מצודק. עורכי הדין המסחריים, משום מה, לא נותנים חשיבות יתר לתחום הזה. אני אשתמש פה באמרה של השופטת בדימוס אלישבע ברק, שכתבה באיזשהו פסק דין מסוף שנות ה-90, שעובדים הם לא צינורות, ולכן לא מעבירים אותם, וזה נכון. לא רק שאסור להעביר אותם, אלא צריך לפי בגץ לקבל את הסכמתם, קיימת להם זכות...
את הסכמתם?
את הסכמתם, קיימת להם...
סליחה, שני ארגונים עומדים עכשיו להתמזג, בעלי המניות סיכמו ביניהם, יש את כל התנאים, הכל סגור?
לא מספיק.
לא מספיק.
לא מספיק.
ומה זה עובדים? לעבור עובד-עובד? הרי...
אז תראה. אם יש ארגון עובדים, אז צריך לנהל מסע ומתן עם ארגון העובדים ולקבל את הסכמתו. וגם אז, גם הארגון מסכים עדיין בודדים או אחדים או עובדים כפרטים יכולים לא להסכים. קיימת להם זכות. אם אין לי ארגון עובדים, אז אני צריכה באמת לנהל איזשהו negotiation מול העובדים ולקבל את הסכמתם, בהחלט. ואז מתעוררת השאלה השנייה, מה היו תנאי העבודה שלהם אצל המעסיק החדש, גם אם זה רק בעל מניות הוחלף, עדיין אני חייבת לקבל את הסכמתם. כי כמו שכתבה השופטת ברק באותה פסק דין, אישיות בעל המניות משפיעה על אופן ניהול החברה.
חברה פרטית שנמכרת מבעל מניות א' לבעל מניות ב', העסקה תלויה גם בקבלת אישור עובדים?
יכולים כל העובדים למחרת, או בוא נאמר לא כל העובדים, אלא 50% מהם, לקום ולומר, אנחנו לא רוצים באדון הזה.
ואז העסקה נופלת?
ואז העסקה יכולה ליפול, בוודאי. אתה מוכר עסק או פעילות, אתה מוכר את כוח העבודה של העובדים.
אבל לעובדים יש הסכם עבודה. הסכם עבודה כדת וכדין, שנחתם, ומן הסתם החברה עמדה בו לאורך הרבה שנים, החליפו בעלים, זה זכותם. אבל לא נפגע, התנאי העבודה, התנאי העסקה, לא נפגעו של העובדים.
לא נפגעו. עדיין, גם בגץ הלך, באותה רוח בדיוק, כשהגוף עובר מבעל מניות א' לבעל מניות ב', כל בעל מניות או כל מי שיש לו שליטה בחברה, יש לו אישיות שונה.
נכון.
הוא מתייחס לעובדים שלו בדרך שונה. יכול העובד כפרט לומר, אני שמעתי על בעל המניות הזה, ואני לא רוצה לעבוד תחתיו. זכותו. חופש העיסוק.
אני לא נתקלתי בעיתונות. יש מקרים שאת מכירה שהעובדים עמדו, אני מדבר חברות, לא חברות גדולות במשק.
יש בגץ, בגץ רמטה. רמטה הייתה חברת בת של תעשייה אווירית, שרצו למכור אותה לאלטה, ובא ארגון העובדים ואמר, רק רגע, סליחה, באו העובדים, ואמרו, אנחנו לא מוכנים לעבור. ואגב, בגץ נתן להם גיבוי מלא, ופסק שאכן בדין הם יכלו לסרב לעבור.
מה שככה, בקטע הזה, ההמלצה שלך, ארגונים שהולכים לפני מיזוג או החלפת בעלות, כדאי מאוד...
תתייעצו. ובאמת תבורו את דרככם בהתאם להלכות המחייבות.
אז מה אתם עושים את הליך הדיו דיליג'נס? אוקיי, את יודעים על מיזוג עומד ומתקרב?
אנחנו קודם כל בודקים את תנאי העבודה של העובדים, בוחנים אם אותו מעסיק עומד בכל המחויבויות שקיימות, לא? לא כולם ערים. יש בארץ... צווי הרחבה, אני לא יודעת אם אתה יודע מה זה, כשיש הסכם קיבוצי בענף מסוים, לפעמים שר העבודה מפעיל את שיקול הדעת שלו, קיים לו שיקול דעת כזה על פי חוק הסכמים קיבוציים, ומרחיב את אותו הסכם ככה שהוא חל על כל העסקים באותו ענף, או אפילו בענפים סמוכים או דומים. כך למשל יש הסכם קיבוצי בתחום המתכת והאלקטרוניקה. זה הסכם משנות ה-60. ההסכם הזה הורחב, והוחל גם על עולם המחשבים, גם על המחשוב, וגם על המזגנים.
ללא התאמה לזמנים המודרניים של היום?
ללא התאמה לדברים המודרניים של היום. אבל אין בעיה, אפשר להתאים הכל לתנאים המודרניים של היום, כמו בפנסיה וכל הדברים האלה, אין בעיה לבצע התאמה. עכשיו, אז אנחנו בודקים, האם אותו מעסיק בכלל ער לצו הרחבה, האם הוא עמד בצו שמחייב, או האם קיימת חובה, האם קיים חוב שכר לעובדים, או האם קיימת להם איזושהי עילת תביעה שהם יכולים מחר בבוקר לתבוע. זה, קודם כל, אנחנו בודקים לראות מה קונה הבעל המניות, או מה קונה החברה, האם היא קונה את העובדים, כשבאמת כל חובם וכל הזכויות שלהם סודרו כדין, או שהיא קונה גם חובות נעלמים. אז אנחנו דואגים שהחובות הנעלמים האלה יהפכו להיות חובות מיודעים מראש, חשופים, גלויים. זה דבר ראשון. ודבר שני, אנחנו באמת פונים לעובדים, מודיעים להם על הרכישה, ונותנים להם איזשהו פסק זמן להביע את הסכמתם או התנגדותם.
וככה מטפלים במקרה.
וככה מטפלים בארגונים. אם יש ארגון עובדים, אז מנהלים מסע ומתן מול ארגון העובדים. אם לא, אז מקבלים את הסכמת העובדים. תראה, בדרך כלל עובדים מסכימים. אם מבטיחים להם רצף של ותק ורצף של זכויות, ומבטיחים להם שגם יהיה רצף של פיצויי פיתורים, והמעסיק החדש לוקח על עצמו את כל חובות העבר, בדרך כלל אין בעיה.
נתקלת בהתנגדויות בעבר בתחום? מה עושים שיש התנגדות שהעובדים לא מעוניינים? דנים איתם? יושבים להבין מה...
יושבים למסע ומתן.
אתם יושבים למסע ומתן?
כן, כן. בוודאי, בוודאי, בוודאי. לא יכול בעל עסק לשבת למסע ומתן, הוא לא מכיר את רזי החוקים, הוא לא מכיר את כל רזי התשתית של משפט העבודה. עכשיו בדיוק נקרא... ובא אלינו איזשהו הסכם קיבוצי, שאמר לנו המעסיק שהוא כבר סיים אותו והוא ניהל אותו, ונראה לו הכל מדהים, והוא רק רוצה שנבדוק משפטית. ואז אחרי שבדקנו משפטית וסמרו שערותינו, בעצם ערכנו תיקונים שפוצצו את כל ההסכם הקיבוצי, ונתחיל אותו מבראשית. כי לא יכול כל מעסיק להיות ער ולדעת את כל רזי משפט העבודה, הסכמים קיבוציים, חוקי המגן וכל הדברים האלה. לא יכול. אז לפעמים כשהוא לא ער ולא יודע, אז חסר.
היית אומרת שמנהלי משאבי אנוש בחברות הם חברים שלכם, או הם מבינים את הצורך בעבודה איתכם, או אתם יותר...
לפעמים כן ולפעמים לא. תלוי כמה הם עצמם מודעים להיקף להיקף שנדרש מהם.
יותר...
לא כולם בכלל מודעים לבעייתיות.
מה את מעדיף? מניסיון, יותר לעבוד עם חברות רב-לאומיות, זאת אומרת, או החברות הישראליות, חושבת שהן, מבחינתכם, כמשרד, מה יותר נוח לכם, או אין הבדל?
נוח לנו לעבוד עם כולם. עם כולם. הרב-לאומיות גם הן עורכות היום בדיקות מאוד מקיפות. אנחנו בימים האלה עושים בדיקות עבור 4 חברות רב-לאומיות.
בדיקות בתוך הבית.
בתוך הבית של אותו גוף שהם רוצים לרכוש אותו. כן? בהחלט שכן.
טוב, אני חושב שהגענו לקראת סיום. יש משהו שהיית רוצה לספר, לחלוק, איך את רואה את המקצוע הזה בעתיד? את רואה שהמקצוע הזה ילך וישאר מעניין כפי שהוא היום, או הדברים הלכו ויעשו יותר פשוטים?
לא, הוא נהיה מעניין מיום ליום. וכל יום יש לנו חידושים. כל הדברים שאני סיפרתי לך עכשיו, זה הכל חידושים. כי גם נושא השימוע לפני פיתורים, זה נושא שהונחל למשפט העבודה דרך המשפט המנהלי. עכשיו, גם הוא עדיין לא שלם. גם הוא עדיין לא הושלם. נושא ההטרדה המינית לא הושלמה. כל נושא חוקי המגן וההסכמים הקיבוציים וצווי הרחבה, די נמצא היום עדיין בחיתולים לעניות דעתי.
לא הזכרת את כל נושא, כן. לא דיברנו, וזה נושא עולם ומלואו, בטח גם כל נושא המיסוי.
נושא המיסוי שמשתלב בתוך ה... חלק מה-due diligence שאנחנו עושים, בדיקת הגוף הנרכש, זה גם בהיבטים המיסויים, מבחינת המעסיק כלפי העובדים או מבחינת העובדים. למשל, עכשיו הצגתי איזשהו עסק שנמכר בכללו לרבות בעלי המניות שבו, שעברו להיות עובדי החברה הנרכשת. ואז עלתה הסוגיה של פיצויי הפיתורים של העבר, האם חייבים במס, לא חייבים במס, בהחלט הרבנו, וכיצד נכנה בכלל, אם בכלל, את הסכומים שהם קיבלו עבור מכירת המניות, כדי שגם הם ייחסו בצל הפטור של מכירת מניות, ולא שכר או תמורות שכר.
היית ממליצה היום למי שלומד משפטים היום, להתמחות ולהיכנס לתחום הזה של דיני עבודה? בואי נשאר יותר ישירה, מה המלץ לילדייך?
א', לא המלצתי להם, אבל הם הלכו בדרכי. וגם הם תשאל אותם, אז הם הלכו כי זה היה נגיש להם. אבל הם מאוד אוהבים את התחום, עושים בו יומם וליל.
טוב, יש שם דוגמה מה זה יומם וליל.
לא, אבל כל יום הם מתרגשים מחדש. אנחנו באמת כל יום מתרגשים מחדש. כי כל יום וכל רגע מובאות לפתחנו בעיות חדשות.
מדהים.
זה תחום... אדיר, אדיר, באמת אדיר. אתמול ישבתי עם חברה, שחברה בינלאומית רוצה למכור אותה, לקנות אותה, ובעל העסק הישראלי ישב וסיפר לנו על העסק שלו. וזה מדהים, ואתה מתחיל לשאול אותו שאלות קשות, ולפעמים אין לו תשובות לשאלות הקשות האלה. אז... אתה בא עם המון ידע ועם המון אינפורמציה, ואז אתה מתחיל להקשות, אבל ככל שתקשה יותר, העסקה תצליח יותר.
ברור.
כי אתה תגן יותר על החברה הרוכשת. ולכן זה באמת תחום ענק, ענק.
תמר, רציתי להגיד לך תודה רבה. תודה על הזמן שהקדשת לנו. אני מקווה, אני נהניתי, ואני מכיר אותך לא מהיום, והיום למדתי דברים חדשים, אז תודה רבה. אני רוצה לסיים, להזכיר שמי שיש לו הערות, רעיונות, שאלות נוספות, או בכלל היה רוצה להביע דעתו, ניתן לעשות זאת, ניתן לשלוח את זה אליי לטוויטר או בפייסבוק, ואפילו לכתובת אימייל הפרטית שלי, זה גיל שטרודל או כרוכית, rosenfeld.tech. אז שוב תמר, תודה רבה, ולהתראות ביום שישי.
להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.